Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
למען השם, פודקאסט חדש של מכון הארטמן. אני דוב אלבוים וחברי הרב דוקטור דניאל הארטמן לא עוצרים באקטואליה, אלא מנסים למצוא את זרמי העומק שמתחת לפני השטח. איך מקורות התרבות הישראלית והיהודית משפיעים על ההתנהלות שלנו, וגם מה יש להם לומר על המציאות. הצטרפו אלינו, חפשו את הפודקאסט למען השם בפלטפורמות ההאזנה המועדפות עליכם. להשתמע.
בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
אנחנו פותחים עכשיו את פרק 163 בפודקאסט. מה שלומכם? חיים ביבס, מה העניינים?
בסדר גמור.
אני ידעתי מתישהו שיזדמן לנו להיפגש כאן, אתה יודע.
כנראה, לקח יותר מדי זמן, אבל כנראה שכן.
תשמע, 162 פרקים עברו בלעדיך, אבל בסדר, הגיע הזמן. איך ראש עיריית מודיעין, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ואני אוסיף, אחד הדמויות המסקרנות, בוא נאמר, בפוליטיקה, שאתה יודע, יש דמויות כאלה שתמיד אומרים מתחממים על הקווים. אז תמיד יש איזשהו סוג של ניסיון לראות ככה מה התוכניות שלך, כן? מה העניינים?
בסדר, אתה יודע, הכל יחסי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. היא מורכבת מבחינת שלטון מקומי, מורכבת מבחינת כמובן המדינה. ובתוך התקופה הזאת אנחנו צריכים קודם כל לנהוג באחריות ולהיות אלה בסופו של דבר שתמיד נמצאים שם כדי להוביל את הספינה הזאת למקום מבטחים.
יש לך תכף בחירות.
כן, אכן. יש לנו בחירות.
אנשים לא זוכרים, כן? יש בחירות, יש סיכוי שזה ידחה עוד פעם?
תראי, הכל תלוי...
זה היה אמור להיות השבוע, ב-30 בינואר.
היה אמור להיות מחר, ב-30 בינואר היו אמורות להיות הבחירות. הן נדחו ל-27 בפברואר.
וזהו, זה סופי?
תראה, סביר להניח, אם לא תפרוץ מלחמה בצפון, אז סביר להניח שזה המועד, והם מתקיימו. צריך להבין, השלטון המקומי, מהראשון במאי 23, נמצא תחת מגבלת בחירות, שזה אומר לא תקציבים, לא מכרזים, לא כוח אדם, לא
שום דבר. העיריות תקועות.
העיריות תקועות. ובסופו של דבר, אנחנו נמצאים בשלב שבמקרה הטוב, אם הבחירות יהיו ב-27 בפברואר, רק במאי נהיה עם אישורי תקציב. זה אומר שנה שלמה שהמערכת עומדת תקועה. ולא מבינים את זה אנשים. לא מבינים שבסוף, יש רק שני גופים אופרטורים במדינת ישראל שיכולים לנהל אירוע ברמת תושבים. צבא עם פיקוד העורף, שלטון מקומי. לכן, תמיד שיש אירוע חירום גדול, אם זה מגפה, אם זה מבצע כזה ואחר, וכמו שעכשיו אנחנו נמצאים מתחת מלחמה, זה השלטון המקומי יפה. יודע להיכנס ולהוביל תעלום.
אחלה, אז תראה על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה. א', אני אדבר איתך על השלטון המקומי, כי אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר, ובתקופה המיידית שלאחר מכן, אפשר להתווכח כמה זה רלוונטי עכשיו, זה מה שכל ישראלי הרגיש, וזה שאין ממשלה, אוקיי? ועל המארג הזה, על המאזן הזה של השלטון המרכזי במדינת ישראל מול השלטון המקומי, אני חושב שמעניין לדבר איתך בתור, כמה שנים אתה כבר יור מרכז השלטון המקומי?
10 שנים.
10 שנים. גם מדבר על מודיעין, כי אתה כבר 15 שנים ראש עירת מודיעין, אבל בוא רגע תיתן לי טיפה רגע שנייה ניתוח שלך של המצב, ואני אתן רגע את הפרספקטיבה שלי. אני הפסקתי לסקר את הפוליטיקה, והפסקתי להיות עיתונאי ב-2015, ממש קצת אחרי הבחירות שהיו אז, שאני זוכר שאתה אז היית האופרטור הפוליטי הכי חשוב בסביבה של בנימין נתניהו. אז.
נכון.
אמרתי את זה וככה העלית איזשהו חיוך, שאני לא יודע לחלוטין לפרש אותו. חיוך מר.
תראי, בסופו של דבר, אתה יודע, אני בתפקידיי, התפקיד שלי בסוף זה גם להביא את הביצוע הטוב ביותר, וגם לחבר בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. זה התפקיד המרכזי, אני עם סוג של קורדינטור, שבסוף זה לתת למי שבסוף הזרוע הביצועית האמיתית של מדינת ישראל, זה הרשויות המקומיות. הן מבצעות ברמת חינוך, פנאי, תרבות, הכל למעט צבא. היום דרך אגב, גם את הביטחון אנחנו עושים. סיירות ביטחון, שיטור עירוני, נושא של הבטחת מוסדות חינוך, נושא של מצלמות, סייף סיטי, כל הדברים מסביב, ולכן כולם מסתכלים אלינו מצפים שאנחנו ניתן להם את כל התשובות על הכל. עכשיו, השלטון המקומי הוא הכי מחובר התושבים. הוא הכי מחובר, הוא מחובר ברמה של רחוב, של שכונה, של בית ספר, של גן ילדים, של פארק, של כל דבר. ולכן, ההתעסקות שלו היא בסופו של דבר בדבר המרכזי. כאשר אתה מביא את זה לממשלה, אז היו תקופות שהממשלה הייתה מאוד מיינדד כלפי שלטון מקומי. אבל עם השנים, מה שקרה זה שהשלטון מקומי התחזק מאוד, הרשויות תפסו מקום מרכזי. שלטון המרכזי, בגלל הרבה מאוד מערכות בחירות, נחלש מאוד. בסוף צריך להבין, אני ראש עיר לצורך העניין 15 שנה. אולי היו לי איזה 7-8 שרי פנים. אתה מבין שאת מה שאתה מתחיל עם אחד, אתה אפילו לא מסיים עם השלישי רביעי אחריו. עכשיו אותו דבר, באוצר, בכל מקום.
כן, אבל בוא רגע עכשיו, אתה יודע, בתור עד מומחה, בסדר? לא כרגע מהפוזיציה של השלטון המקומי. איך יכול להיות שכשאנחנו צריכים את הממשלה ברגע הכי חשוב שלנו, כמעט כאומה אולי, בשבעה, שמונה, תשעה באוקטובר, אנשים מפונים מבתיהם, הצבא מ-0 ל-100 בתוך 24 שעות, מאות אלפים מגויסים, אין שלטון מקומי.
אין שלטון מרכזי.
אין שלטון מרכזי.
אין שלטון מרכזי.
אין ממשלה.
שלטון מקומי, אין ממשלה, כי אני אסביר לך בדיוק למה. יש דבר אחד שלא מטפלים בו הרבה מאוד שנים. הממשלה, בעצם משרדי הממשלה, הם מאוד מאוד ארכאיים, מאוד ישנים, מאוד מנוונים בתפיסה שלהם. וכל התכלית שלהם היא בסופו של דבר לייצר בירוקרטיה על בירוקרטיה, שבסוף רק הורגת את כל המערכת. עכשיו, איפה היה היתרון של מדינת ישראל בהקמה? שהכל היה פשיטת חומה מגדל, זאת אומרת, כולם רצו לעבוד כמה שיותר מהר. והשלטון המקומי הפך להיות דומיננטי בגלל שהוא יודע לייצר את הדברים בדווח קצר. כך לדוגמה, תחילת המלחמה, שבועיים ראשונים, אף משרד ממשלתי כמעט לא באירוע, למעט משרד הרווחה, משרד הביטחון כמובן, רוב המשרדים בכלל לא באירוע. ואתה רואה ששבועיים ראשונים אנחנו מתחת לאלונקה לבד, עוד רגע נחנקים ונענקים תחת הדבר הזה.
הטבע והחברה האזרחית.
כן, כן, עזוב. חברה אזרחית, עם כל הכבוד, אני לא יכול לבנות עליה כמוסד מה שנקרא פורמלי. אני מדבר על השלטון מקומי, זה מוסד פורמלי, שהתפקיד שלו לתת, דרך אגב גם הממשלה, זה התפקיד שלה. עכשיו מה קורה? אתה עובד מול משרדים, אתה עובד מול גופים, שלא מבינים את האירוע, הם לא מבינים שמחר צריך להעמיד את כל הדברים, כדי שנוכל לתת את הביטחון המדי, כך בחשבון, הרשויות בעוטף, בסדר? כמו הרשויות בצפון, קיבלו מאיתנו, מהשלטון המקומי, עשרות מיליונים כדי להרים את הראש מעל המים.
אבל, שמע, זה יותר מזה, אני אומר לך, אתה קם ב-8 באוקטובר, ושוב, בימים הראשונים, ואתה מגלה שכל הסיפורים שגדלת עליהם, של המדינה והממשלה, והדבר הענק הזה שנקרא ניהול מוסדות המדינה בישראל, זה הכל קליפה ריקה.
זה אבל הרבה מאוד שנים, זה לא מהיום. זה הרבה מאוד שנים ככה, ולכן, כשאתה מסתכל מה קרה לשלטון המקומי בעשור האחרון, איך הוא הפך להיות דומיננטי ומשמעותי, הוא קיבל את המכפיל כוח שלו בתקופת מגפת הקורונה, כי אז הבינו שאי אפשר לקיים שום דבר בלעדי השלטון המקומי, ודרך אגב, גם בימים האלה, עכשיו אתה מסתכל, אתה מבין שעוזבים שם אנשים מנותקים. כי יש לך בסופו של דבר את הרגליים, מה שנקרא, היצוקות, היסודות המרכזיים, שזה שלטון מקומי וצבא עם, עם פיקוד העורף בנושא של טיפול בתושבים. יש לך את הראש ואין לך באמצע את החיבור. הוא לא קיים, הוא לא קיים והרבה מאוד שנים. ואנחנו בעצם החיבור הזה. עכשיו תראי, בסופו של דבר אנחנו מכפיל כוח. איפה שרוצים אותנו, אנחנו יודעים מה שנקרא לתת את הדברים מיידית. איפה שאנחנו חייבים, כשיש מצב חירום, אנחנו חסים אוטומטית, אנחנו לא בודקים האם החשב נתן לנו, לא נתן לנו
יועץ משפטי. אבל הסתכלו תמיד על השלטון המקומי במדינת ישראל, להבדיל ממדינות שבהן יש פדרציות, זאת אומרת, מדינות שהן פדרציות, זאת אומרת שיש מדינות מחוז ושלטון יותר אקטיבי של האזורים, בישראל ההסתכלות על השלטון המקומי, בסוף בתור פינוי זבל וניקוי רחובות.
אבל זה מה שהיה פעם. בעשור האחרון, ההסתכלות של התושב על הרשות המקומית, זה הכל. חוץ מצבא, זה הכל אנחנו. ברמת החינוך, ברמת הרווחה, ברמת תרבות, ספורט, ברמת תשתיות, ברמת טיפוח.
איפה, אבל הביטחון?
בכל הדברים. עכשיו, הביטחון, מה קרה? עם הזמן, הבנו בסוף שאנחנו צריכים להיכנס פנימה. אתה יודע, שיש רק 40 רשויות, ביניהם גם הרשות שאני עומד בראשה, שיש להם סיירות ביטחון. לקחנו, עשינו חוק עזר, אימצנו אותו, תקציב, חבר'ה לוחמים, משוחררים, שמהווים מה שנקרא מכפיל כוח, בסיור בעיר, סיור סביב מוסדות חינוך, הקפצה מה שנקרא לפי אזורים, לפי אשכולות, זה מייצר ביטחון. בשבעה באוקטובר, נכון ש-60-70% מהם התגייסו בצו 8 מיידית, אבל ה-30% שנשארו, בסופו של דבר, לקחתי אותם, מהרגע הראשון עושים אותם מחסומים. הציבור היה באובדן ביטחון אישי, באובדן החוסן, כשהוא רואה מה קורה בדרום, הוא בטוח שעוד רגע זה מגיע אליו. זה היה הדבר הראשון שנתן להם קודם כל את הביטחון, את המחסומים, כל הדברים. על זה, לאט לאט מכפיל כוח של מתנדבים, הקמת כיתת כוננות, עוד זה, בני מקום, שזה עם פיקוד העורף, שחיילים, כל הדברים בסוף אלה הדברים שהחזירו חזרה את הביטחון. דרך אגב, גם היום, אתה שואל אותי, הדבר המרכזי שאנחנו שמנו לשולחן, כדי שנוכל להחזיר את, את המשק, להחזיר את כל הדברים מסביב, זה בסוף תוכנית הביטחון של השלטון המקומי. גם סיירות ביטחון, גם עיבוי השיטור העירוני, גם נושא מה שנקרא של השרת בני מקום והכיתות כהנות, ועיבוי מוסדות החינוך, ותוכנית מסודרת. אתם רוצים להביא עובדים? אין יותר את מה שהיה. מה שהיה בשעה באוקטובר,
עובדים מהרשות
הפלסטינית. לא יקרה יותר, לא יקרה יותר. הוא יקרה רק אם אנחנו נקבל את כל מרכיבי הביטחון הנדרשים באופן הרמטי.
תחזיר אותי רגע לנקודה בשבוע הראשון שאחרי השבעה באוקטובר, שאתה מבין שאם זה לא אתם, זה לא יקרה.
מהרגע הראשון, הרי בשלב הראשון, נסנו, הייתי מאלה שדחפו יחד עם אלוף פיקוד העורף את נושא של כיתות כהנות בני מקום להחזיר אותם, היסטורית. היו כיתות כהנות, גם אצלי, גם מקומות אחרים. סגרו אותם. למה? תפיסת העולם, טכנולוגיה, דברים. לא הבינו שבסוף האיש עם הנשק, הוא בסוף זה שמכריע. עכשיו כילד שגדל בבית שען. בסדר? בתקופה של קטיושות, של התקפת מחבלים שרצחו את הדוד ודודו שלי רק בבניין ליד. היה תקופה מאוד מאוד ארוכה שאבא שלי, יחד עם אנשים אחרים, היו במשמר, מה שנקרא שכונתי. הסתובבו עם נשק בשכונה, והגענו לשכונה. ופה אתה בסופו של דבר, מהרגע הראשון, צריך לחזור בעצם למה שהיה אז נכון, שהנשק הוא שונה והתפיסה היא שונה, אבל בסוף הביטחון של האנשים נובע מזה שהם מבינים שיש מי שומר עליהם עם קנה, ולא עם שום דבר אחר.
היה כאן גדי ירקוני לפני מספר שבועות, ראש מועצת אשכול, שזה באמת המועצה שחטפה הכי הרבה. והוא דיבר איתי כבר, אתה יודע, כמעט 3 חודשים לתוך האירוע. והוא אמר, אני מדבר עם כל המשרדים, וכולם מבטיחים, ומדבר, אבל אין כלום. האוצר, לא קיבלתי כלום. משרד הפנים, לא קיבלתי כלום. כל דיבורים.
תראי, אני לא מכיר את הנתונים. אני יכול להגיד לך מה אנחנו עזרנו להם כדי להרים את הראש,
לא, אבל, אני...
אבל ברור לי לחלוטין. תראי, אתמול פגשתי את גד ירקון. הייתי בסיור במנהלת תקומה, יחד עם אדרי, יושב ראש המנהלת, יחד עם כולם. בסופו של דבר, זה תהליך. עכשיו אני מבין אותם לחלוטין. הם איבדו את האמון באופן מלא. כדי להחזיר את האמון, צריך שיקרו פה כמה דברים. אחד, שהצבא ימשיך את הפעילות האינטנסיבית שלו בתוך מה שנקרא עזה. הדבר השני, זה כל מרכיבי הביטחון. והדבר השלישי, שהשיקום המיידי, שבסוף יביא את התהליך שאנשים ייתנו את האמון לחזור חזרה, אחרת אנשים לא יחזרו, ואם אנשים לא יחזרו, דרך אגב, זה צרה שלנו. אם מישהו חושב שהחוסן האמיתי של מדינת ישראל זה מה שנמצא פה באזור, הוא טועה. החוסן האמיתי זה עוטף ישראל, אני קורא לזה. הצפון, הדרום והמזרח שצריכים לקבל את כל העיבוי המלא, ואני אומר לך, אחרי שיסיימו בדרום, בצפון, זה צריך פי 10 יותר, ולא משקיעים את זה, ולא נותנים. והאוצר לא מבין את זה. עכשיו מנסים לבנות תוכנית כבר שנים, שאנחנו לוחצים על תוכנית לצפון, על מגן הצפון. בסדר, 5 מיליארד, כמה הוציאו מזה? 500 מיליון. עכשיו כולם רצים מהר.
אז מה העניין? תראה, הרי במשרדים בירושלים לא יושבים אנשים רעים. הם אנשים, אני בטוח, שהם רוצים לשרת ולעבוד, תסביר לי מה נתקע.
הבעיה היא אחת. התוכניות ארוכות הדווח, בסדר? ברגע שטיפה נרגע, וחוזרים לשגרה, מתחילים אותם פקידים לקצץ. עכשיו, כשאתה מתחיל לקצץ תוכניות, אתה עוצר הרבה מאוד דברים, ואז בסופו של דבר זה הולך לאיבוד. פה צריך לעמוד על כך שהתוכניות יגיעו עד הקצה, כדי שנוכל לתת את כל המרכיבים הנדרשים. זה צריך קודם כל מרכיבי ביטחון, אחר כך כלכלית, לסייע לעזור, תעסוקתית, תיירותית, תת להם את כל המעגלים ואת ההטבות הנדרשות, כדי שאנשים יחזרו. אני אקח אותך לדוגמה, אקח כפר ורדים. בסדר? שוב סוציו-אקונומי 9. מה עסוקים באוצר כולם? בלהרוג אותם, לקחת להם את ההטבות מס וכל הדברים. חבר'ה, זה אנשים...
הטבות של תפן.
זה אנשים שמחר בבוקר יכולים לבוא לגור במודיעין, ברעננה, ברצילי, הם גרים שם. תחזק אותם. עסוקים כמו האחרוני החנוונים בלקחת, נהפוכו, קח קו גבול מסוים שאתה קובע.
אז זה אתה אומר...
זה הקו שאתה נותן לו את ההטבה.
בוא נמפה. אנחנו עכשיו מקיימים את הדיון על שורשי הבעיה. אז הנה, הצבעת כאן על זווית אחת. אתה אמרת, ההסתכלות היא דרך החור של הגרוש, ובלי חזון, נכון?
נכון.
בגדול.
נכון.
מה עוד?
תראה, בסוף גם תוכניות ארוכות דווח, שיש להם מה שנקרא ליווי ומימוש מלא. איפה הבעיה? אתה נמצא בתוכניות, נגיד, שהממשלה הקודמת עשתה. כבר חלק מהם כבר יצאו בממשלה הנוכחית החוצה. בסדר, והממשלה הבאה שתבוא גם הציעו חלק מהתוכניות שהממשלה הזאת עושה. כי עסוקים כל הזמן בלהסביר מה לא טוב, צריך לקבוע כלל. תוכנית שיצא לדרך, אי אפשר לעצור אותה. כדי לעצור אותה, צריך להביא אותה לדיון מלא, כולל הצבעה אולי בכנסת, כדי לחשק את זה, על מנת שהיא תמשיך עד תום.
תן לי דוגמה, נגיד, לתוכנית שהממשלה הקודמת יזמה, והממשלה הזאת...
נתתי לך דוגמה קלאסית, תוכנית מגן הצפון, 5 מיליארד, בסדר, תוכנית שבכלל, דעתי, ליברמן היה שר ביטחון. יצא לדרך, כן, יצא לדרך. אני זוכר שמי שהיה אז אלוף פיקוד העורף, אלוף תמיר, ידי, היה אלוף פיקוד העורף, יחד התחלנו, אז עשינו מה שנקרא שביטה של השלטון המקומי, שמו 100 מיליון שקל ראשונים להתנה. גם מתוכם לקחו איזה 20 מיליון, בסוף 80, מתוך תקציב של 5 מיליארד. אם אתם רוצים שאנשים יגורו בצפון, אתם רוצים שאנשים יחזרו לצפון, הגיע הזמן שהמדינה תבין. עוטף ישראל זה הדבר הכי חשוב.
אוקיי. החומר האנושי, כי לא רוצה להיכנס כרגע לשמות, אולי גם לא לשים אותך במקום שבו יהיה לך לא נוח להתבטא, אז בוא נדבר על העיקרון. המינויים שהשרים ממנים למנכ"לים וסמנכ"לים וראשי מטה וחברות ממשלתיות, זה המינויים הכי טובים?
תראה, אני בסוף בוחן את האנשים במבחן התוצאה. יש כאלה שאתה יודע, שמינו אותם שרים כאלה ואחרים שמצוינים, ויש כאלה שהם לא. בסוף צריך לבחון את הבן אדם.
תן לי דוגמה, תפרגן למנכ״ל שאתה...
קח לדוגמה אורנה אוזמן בחור. בסדר, אתה יושב ראש הנמל קודם לכן.
מה היא עושה היום?
הייתה מנכ״לית משרד הפנים בעברה.
משרד האנרגיה גם היא הייתה...
משרד האנרגיה, בחורה מאוד מאוד רצינית. בסדר, היא מינוי פוליטי, לצורך העניין, אבל עובדה שהוא...
לא, אתה חוזר אחורה לכמה ממשלות כדי להביא מינוי
אורי. אני זוכר...
כמה ממשלה הזאת
אין. אני עובר, תראה, אני פחות זה, ואני גם לא רוצה לתת ציונים עכשיו לאף אחד שנמצא כרגע, בסדר? אני מסתכל אחורה, מסתכל, אז יש מינויים שמצוינים, יש מינויים שהם פחות טובים. בסופו של דבר, יש דבר אחד מרכזי שהוא חשוב. הוא צריך לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים, אם זה השכלה, אם זה ניסיון, אם כל דבר אחר, אם עומד, יש מקום להיכנס. אם לא, אין מקום להיכנס. ואת זה צריך לבחון.
אתה עוד יש ליכוד, נכון?
כן.
איך אתה מסתכל על הממשלה הזאת? כי עד עכשיו דיברנו על ממשלה בכללי. הממשלה הספציפית הזו.
תראה, אני שבוע לפני הבחירות כתבתי מאמר, כי מדומני או בידיעות או בוויינט, מאמר שרשמתי, הדבר היחיד שמדינת ישראל זקוקה לו, תהיה התוצאה אשר תהיה, יום אחרי הבחירות, ממשלת אחדות, ולא טעיתי לשנייה. גם עכשיו, אם לא תהיה פה ממשלת אחדות, רחבה גדולה, שאנשים יבינו, בסופו של דבר, שהתכלית שלנו זה לייצר חזית אחידה כדי לטפל גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באתגרים הגדולים שיש לנו, ויש לנו הרבה אתגרים גדולים. בסופו של דבר, אנחנו נמצא את עצמנו.
לא קם ממשלת אחדות.
עוד פעם, בעוד שנה וחצי, שנתיים, נמצא את עצמנו בבחירות.
זה לא שלא קם ממשלת אחדות, כי כבר היו ממשלות שלא היו ממשלות אחדות, הרבה מאוד, אבל זו באמת ממשלה מאוד קיצונית.
קודם כל, עמדתי ודעתי ידוע. אמרתי, אני מעדיף קודם כל את הכוחות, מה שנקרא הלאומיים המשמעותיים בפנים, ויום אחרי הבחירות, כולם היו צריכים להיות בפנים. עכשיו, ברור לי שיש משקעים, יש הרבה מאוד דברים, אבל בסוף צריך להסתכל על האינטרס הגדול, שזה מדינת ישראל, והחברה במדינת ישראל. כדי שזה יקרה, צריך לגשר על כל הפערים, ולצערי זה לא קרה. עכשיו, תראה, בסוף הרי, אם נמצא את עצמנו, נגיד אפילו בעוד חצי שנה, שנה בחירות, ותקום ממשלה חדשה. אתה חושב שזה לא יקרה לממשלה הבאה, אותו דבר, אם היא לא תבין מלכתחילה שהיא צריכה להקים פה ממשלת אחדות רחבה, חייבים לעשות את זה. אתה יודע, אני נפגש עם לא מעט חבר'ה לוחמים בעזה ובצפון. אומרים רק דבר אחד. תדאגו להשאיר את כולם מאוחדים.
אתה רואה שכבר זה נפרם.
אנחנו לעתים מתבלבלים, חושבים שאנחנו עוד מדינה בארצות הברית. אנחנו לא, אנחנו חיים במזרח תיכון, שבשנייה שהאויב שלנו הבין שאנחנו מתפוררים, טעה בגדול, כי הוא משלם מחיר גדול. אבל בשנייה שהוא הבין, הוא נכנס פנימה. כי הוא ראה את כל הפירוט שהיה פה. הוא ראה פה את כל התהליכים שקרו, והוא היה בטוח שזה הרגע שמדינת ישראל והחברה במדינת ישראל מתפוררת, והוא נכנס פנימה. עכשיו, אנחנו ייצרנו מה שנקרא חזית אחידה, וצריך לשמור עליה. תמיד יהיו כאלה שינסו מה שנקרא לזנב, בצד כזה ובצד אחר. התכלית שלנו, בסופו של דבר, להביא לכך, אנחנו נמצאים ברגע קריטי, לשמור על הכוחות מאוחדים, כדי לטפל בביטחון, בכלכלה, בכל הדברים שנדרשים. בסוף תמיד הגיע השלב של הדמוקרטיה, אבל צריך גם בסוף לבנות פה תהליך מאוד עציב. למה השלטון המקומי הרבה יותר עציב מהשלטון המרכזי? שאלת פעם את עצמך? אני נבחר לחמש שנים, נבחר בחירות ישירות, מועצת עיר, הקים לי את הקואליציה, בונה תוכנית, אני מתכנן, מתקצה, בונה, פותח, סוגר, שם את התוכן בפנים, חמש שנים, הציבור יודע, מהרגע שאני החלטתי להקים משהו, מתכנן, שם, ממחרז, מבצע, מסיים, פותח את המקום, הוא יודע להסתכל לראות. אתה יודע להצביע על משהו שבעשור האחרון הממשלה עשתה?
אני אגיד לך מה הבעיה.
אפילו לא דבר אחד. איפה כי אין דרך אגב? המקום היחיד שיכולת לראות את זה? נגיד, היה לך מצב של 10 שנים שישראל קץ היה, לדוגמה, שר התחבורה. אתה ראית עבודות שמתחילות ומסתיימות. למה? כי יש יציבות. איפה שיש יציבות, יש עבודה.
זאת נקודה אחת, ואני חושב שהנקודה השנייה היא שבסוף, בשלטון המקומי, הלב נמצא במקום הנכון, במובן זה של, אוקיי, מה אפשר לעשות היום? איך אפשר לקדם עוד פרויקט, עוד מיזם? והמיינטננס הפוליטי תופס נפח מאוד נמוך, בעוד שבפוליטיקה הארצית, המיינטננס הפוליטי, וכל ההתעסקות הזאת, והבוכלטריה של הפוליטיקה, וזה, תופס המון המון קשב וזמן.
תראה, להבדיל, בסדר, בשלטון המקומי, בסוף, אין תושב שלא יכול להיכנס ולקחת את הטלפון שלי להתקשר אליי. בסוף אתה נמצא בשלב שאתה יודע לטפל ולהיות בכל מקום שהתושב צריך אותך, מהבינוי, פיתוח, תשתיות, חינוך, תרבות, פנאי, ספור, כל הדברים מסביב. עכשיו אתה לוקח את כל הדברים האלה. אתה בסוף יודע לבנות תוכניות, לרוץ איתם בצורה יציבה, 5 שנים, להעמיד את הדברים. מצד שני, כמה באמת בשלטון המרכזי מחוברים לתושבים? כמעט ולא. הם לא מחוברים ברמה יומיומית, הם לא מחוברים.
אבל הם בעצמם, אתה יודע, זה כאילו, אתה מדבר כאן על בני הצולה עם דם כחול. מה זה השלטון המרכזי? השלטון המרכזי זה אנשים כמוך כמוני.
שיטת הבחירות במדינת ישראל היא שיטה גרועה, כי השיטה המוניציפלית מביאה אותך לקשר ישיר וחובה עליך לעשות הכל כדי לטפל בתושבים.
פעם העתיקו את השיטה המוניציפלית לשיטה הארצית, נכון. וזה לא עבד.
מה זה לא עבד? ניסו פעם אחת, ניסו פעמיים ואז הפסיקו את זה. בואו, כדי שהשיטה תעבור, צריך לקחת אותה לאורך זמן, לא נקודת זמן. עכשיו, אם הם לוקחים, מייצרים את ההפרדה, בסדר, באים ולוקחים, לצורך העניין, בחירה ישירה של ראש ממשלה ומלא מקומו, אתה בוחר 60% בארצי, 50%, זה אומר 60 חברי כנסת, אתה בוחר אותם בארצי, 60 במחוזי. כשאני בוחר מישהו, הוא הנציג שלי.
כן.
ואז אני יודע שהוא מחויב לי, הוא מחויב למחוז, הוא מחויב למקום.
מה קורה כאן? הרי ב-1990, כן, לפני 34 שנים, היה אירוע תרגיל המסריח, והממשלה של שמיר ופרס שנפלה וכל הבלגן הזה, ואז בעצם הגיעו למסקנה שחייבים לשנות את השיטה. ואז שינו את השיטה, וכמו שאתה אומר, ניסו את זה פעם פעמיים, ראו שזה לא הצליח, אז חזרו לאותה שיטה שב-1990 הבינו שהיא פשטה את הרגל. והיום, ב-2024, אנחנו עדיין בשיטה שלפני 35 שנים הבינו שעבד עליה הכלח.
נכון.
וככה זה נראה.
נכון. עכשיו תראה, אתה לוקח בסוף את הדברים, אתה מסתכל על היציבות, שלטון מרכזי, שלטון מקומי, אז אתה מבין למה יותר משמעותי, אם אתה רוצה לקדם דברים, לעשות דברים באמת, אם אתה רוצה להיות שר, אתה יודע שלא עושה כלום, ואחר כך מסיים תפקידך, זה בסדר.
אבל זה...
אבל אם אתה רוצה להיות דומיננטי, בחיים,
בוא נסתכל על השרים. לא, שוב, לא ניכנס לשמות. אבל רוב העניין זה איך להישאר, ולמנף את הכוח, ולהגדיל השפעה, וזה לא טובת האזרח שעומדת לנגד עיני השרים תמיד, כי, בוא נגיד בעדינות.
כי אם הייתה יציבות של 4 שנים, שבהם בן אדם נכנס, מתכנן, עושה, מבצע, והכל היה נראה אחרת, אבל ברגע שאתה נכנס למקום, שאתה יודע שבעוד שנה וחצי תמצא את עצמך בבחירות נוספות, אין לו באמת לא רק קשב, גם יכולת לעשות דרך אגב, גם הפקידות לא סופרת אותם. היא אומרת בלב הכי בעוד שנה וחצי הוא מתחלף. למה אני אומר לך? אני אומר לך כך אחרי זה, כך הדוגמה את מודיעין, בסדר? כך מודיעין. בוא, נכנסתי ב-2008. אז אני אקח אותך בנתונים, בסדר? תוכניות עבודה. בסדר, התחלתי עם 60,000 תושבים, היום אני 105,000. כמעט תכפלתי תושבים.
כמה אתה בא מבחינת איזה מקום מודיעין בטבלת הגודל הערים?
אני בזאת בין 15 ל-20.
אוקיי.
ככה באחת מ-20 הרשויות הבינוניות והגדולות בארץ. עכשיו, תבין שעל זה אתה לוקח. אתה לוקח את זה שבניתי בתקופה שלי, 20-25 בתי ספר, 100 גני ילדים, תוסיף על זה עוד איזה 28 עולמות ספורט, תוסיף על זה פיתוח של פארקים, הייתי עם 3,500, אני היום היינו עם 8,000.
אם בתקופה הזאת היית ראש ממשלה, ההספק שלך היה הרבה יותר נמוך.
עכשיו גם, לא בטוח דרך אגב, אני לא בטוח מסיבה אחת, כי בסוף, תראה, שיטת העבודה, לפחות שאני אמצתי לעצמי, אני בכל יום ראשון, אני בודק בעצם את כל המנהלים, בכל החזיתות, בכל הפרויקטים, מתחילת הביצוע ועד סיומו.
אבל אם היית ראש ממשלה, זה היית צריך להתעסק בפוליטיקה, כי זה החולאים של
כל,
השיטה.
קודם
זה בדיוק מה שאתה
קודם
אומר.
קודם כל, כן. כי בסופו של דברים אתה רוצה שדברים יצאו לדרך, צריך לעקוב אחריהם בצורה אחרת. אתה כמה החלטות הממשלה קיבלה? למה דברים לא יוצאים לדרך? כי אין אף אחד שבאמת עוקב. אותו פקיד יושב ואומר, שמע, עזוב אותי, בלב אחי, עוד מעט הם הולכים הביתה, הם לא יזכרו בכלל מה היה ומה לא היה. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה לוקח את מערכת החינוך, בוא, אני קיבלתי מערכת חינוך בינונית, עם 70% בגרות, היום מערכת של כמעט 30,000 תלמידים.
אתם בטופ...
בטופ, אנחנו כבר כמה שנים.
איזה מקום? אתם מקום ראשון, שני, שלישי?
אנחנו כל הזמן, בין הערים הגדולות נמצאים...
עצם מודיעין, זה מודיעין מקבים ראות.
מודיעין, בסופו של דבר, כך, אתה יודע, אם התחלתי ב-70 משהו אלף, והיום אתה 105,000, זה כמעט להכפיל את העיר. בניתי 4 שכונות חדשות. על זה השלמתי עוד 2 שכונות שהיו בתהליכי בנייה. לפתח מרכז עסקים ראשי, זה שאתה לוקח, אתה בונה, לקחתי, זאת אומרת, היכולת שלך לחלום, לתכנן, לבצע ולהגשים. לקחתי, כמו הרמלס ברצלונה, ארקדה של קילומטר, עם עירוב שימושי מלא, עם ארקדה שיש בה הרבה מאוד מסחר ומסעדות וברים ופאבים ועם משרדים ואייטק ומגורים ומרכז
גרב ורפת רשתית.
אתה לוקח כל הדברים.
בוא נדבר קצת על מודיעין. קודם כל אני צריך להזכיר את חטאי, כאן היה סולימן מסעוד לפני איזה חודשיים, ולקראת הסוף הרצנו קצת דחקות על העיר.
שמה?
אתה אומר את זה כבר בכל נוזף, כן? לא, אבל פרק אחר כך התנצלתי והקדשתי אותו לתושבי מודיעין. תראה, אתה מכיר את זה ב... מודיעין, יש לה דימוי, יצא לה דימוי של עיר שישנים בה. שבאים אליה לישון, וקמים בבוקר, ו... זאת אומרת, אתה בוודאי...
מתי היית פעם אחרונה מודיעין?
יצא לי להיות לא מעט פעמים.
אז א', אני מזמין אותך. ב', אני יכול להגיד לך שבעשור האחרון, בסדר, אתה נמצא באזורי פנאי ובילוי משמעותיים, כולל מרכז העסקים הראשי, שהוא תוסס... בעיקר כמובן גם בסוף השבוע, אבל לא רק בכל הפנאי והבילוי. תוסיף על זה פארק טכנולוגי ומרכז עיניו עם עשרות מרכזי בילוי ופנאי. מודיעין נמצאת מקום אחר. היום רוב התושבים מקבלים את כל השירותים שלהם מבחינת תרבות, פנאי, צריכת בילוי, כל הדברים מקבלים את זה בעיר.
אני זוכר, הייתי נער בן 14, כשרבין ופואד באו וגזרו את הסרט.
14 בדצמבר, 1993, הניחו ראש הממשלה מנוח יצחק רבין את הנחת אבן הפינה, יחד עם פואד, זה היה בדיוק חודש שעבר, חגגנו 30 שנה על הנחת אבן הפינה, אוגוסט, 96 נכנסו את השובים הראשונים. עכשיו, תחשוב,
אני זוכר שזה היה נראה לי נורא מוזר.
שב-26 שנה, מה קרה
זה, זה בדיוק, תשמע, זה היה נראה לי נורא מוזר, אז הקטע הזה שמקימים עיר from scratch, כאילו מאפס.
צריך לזכור דבר אחד. בכלל, מי שהגה את הרעיון של הקמת העיר מודיעין, זה היה בכלל משה דיין. הוא דיבר על עיר שיושבת על המשלט בין ירושלים לבין תל אביב, ומייצרת בעצם
רצף חיבור אורבני.
ורצף, ומייצרת גם אחיזה על כל האזור שסמוך לקווה מה שנקרא 67.
נכון, אתם ממש נושקים לגבול.
זה היה הרעיון.
למה שהיה פעם גבול.
זה היה הרעיון. עכשיו, אחר כך, התחילו לקדם תוכנית, זה היה כשדוד לוי היה שר בינוי ושיכון, אחר כך שרון, אבל בתקופת רבין ופואד קיבלו את ההחלטה. וההחלטה הזו בסופו של דבר הביאה לכך שצמחה עיר מדהימה, שיושבת על המשלט. היו כאלה שפיקפקו, שלא רצו, שהתחליש הרי מסביב.
בדיוק, כי הטענה אומרת, בדיוק. למה להקים מודיעין? אפשר לך זה תלות ורמלה.
אז בוא, אני אקרא אותך, מודיעין, אתה יודע, כל הזמן מדברים דברים שהם לא עובדתיים. 8% בסך הכל באו מלוד, רמלה והסביבה. הרוב מגיעים, בכלל 35% הגיעו מירושלים, כאלה שברחו בגלל ההתחרדות של ירושלים. תוסיף על זה אנשים שבאו מכל קצוות הארץ, כדי להגיע למקום טוב, לקנות בית חדש, עם גינה, עם אזור, עם מערכת חינוך טובה, עם הכל.
את המשאבים שהשקעתם במודיעין, ומודיעין היא סיפור הצלחה, אפשר להתכחש לזה. אבל אומרים אנשים, אם הייתם משקיעים את המשאבים האלה כמדינה, בערים קיימות, כגון לוד, כגון רמלה, אז הדימוי היחסית חלש שלהם היום, אני לא יודע באיזה שכול הם נמצאות, היה בטח משתדרג, והם היו הופכות למקומות.
אני חושב שמודיעין היום, בדיעבד, לא רק שלא הפריע, אלא נהפוך חזקת האזור. אני חושב שהמקומות האלה מתפתחים בסוף תלוי בדבר אחד. מהצנטר שמוביל את העיר. אם הוא יודע לשים תוכניות ולקדם אותם, העיר תתקדם.
כשאתה נכנסת לתפקיד, זה היה מועצה מקומית, נכון?
לא, זה היה עירייה.
אוקיי, אבל טריה, חדשה. אבל
גם טריה וגם, אתה יודע, בסוף העיר אז בזמנו נבנתה על ידי משרד הבינוי והשיכון והמינהל וכולם. באתי ביום הראשון, אמרתי, זה בדיוק דרך אגב הדוגמה שעונה לך בעצם לשאלה הקודמת לגבי הממשלה ושלטון מקומי.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
באתי ביום ראשון, הודעתי, רבותיי, לא יהיה יותר, לא משרד בינוי ושיכון, לא מינה לו אף אחד, העיר מנהלת את הצרכים שלה. המדינה הייתה בה משווקת דירות, לא משלימה, לא תשתיות, לא מדרכות, לא בתי ספר, לא מוסדות ציבור, לא כלום. אמרתי, רבותיי, אם נגזר עליי, כמו קודמה, להיות 5 שנים וללכת, לא קרה כלום, אתם לא תרוויחו יותר, הרווחתם פה מיליארדים, אם לא תשימו את הכסף הנדרש, בסופו של דבר, לא תראו יותר ולו שקל אחד מהעיר. מה קרה? הם הבינו שאני לא משחק משחקים. הבינו צריך להשקיע כמיליארד שקל, קודם כל בתוך העיר, בתשתיות. עוד 0.5 מיליארד לפיתוח פארק טכנולוגי, מרכז עיניו. היום אנחנו נמצאים פארק טכנולוגי, 150 חברות בתחום ה-IT-Tech, סייבר, מרכזי ניהול, לוגיסטיקה. רק שבוע שעבר, חנכנו טלביט בדרך פלקס לפני 2-3, בדרך אירונאוטיקס. זאת אומרת, הרבה מאוד חברות שנכנסות בתחום. זה צעד אחד עם 4,700 דונם של שיווק מלא ובנייה כמעט מדהימה דרך אגב. אני התחלתי את התפקיד שלי עם 17% הכנסות מארנונה שלא למגורים.
כמה
אני היום?
שזה בעצם 17% ארנונה מעסקים.
אני היום 45%. אתה מבין מאיפה אתה חושב שאני מביא את הכסף כדי להשקיע בחינוך? צריך להבין, מהיום שנבחרתי, 50% מתקציב העירייה הולך לחינוך. אני משקיע...
זה נחשב...
זה המון. רוב הרשויות עומדות, המוצע הוא 32, 33%. אז זה המון, בוא, זה לא פשוט, כי אתה בסוף צריך להביא הרבה מאוד משאבים כדי להשקיע בתשתיות, בדברים אחרים. אני מביא את הכל מחוץ למערכת, מייצר את העוגנים הכלכליים, אבל בסוף משקיע במערכת החינוך את המירב והמיתר.
הבעיה של מודיעין, שאולי זה מה שיצר לה כאילו את הדימוי הזה של עיר שינה, ספדיה תכנן את העיר, נכון?
כן.
והטענה בעצם הייתה, וזה עכשיו דיברת מה שאתה עשית עכשיו, אבל במשך שנים מודיעין הייתה עיר כמעט בלי רחובות של מסחר.
נכון.
זאת אומרת, היו שכונות מגורים, פאץ'
ופאץ' ופאץ' נגעת בדיוק בנקודה.
והיא לא יכולה להיות עיר אמיתית בלי רחובות של מסחר.
בדרך כלל, בעולם, תמיד היה את מרכז העיר, איפה אתה רואה את המסחר ואת מרכז העיר? בעיר העתיקה. בעיר העתיקה זה העיר המרכזית, שסביבה צמחה העיר. מה שקרה במודיעין, בנו שכונות, בנו את הכל, רק לא בנו מה שנקרא את הליבה, את מרכז המסחר, מרכז התעסוקה, הפנאי, ובעצם מה שעשיתי ב-15 שנים האחרונות, זה לפתח את מרכז העיר, לפתח את המסחר, לפתח פארק טכנולוגי, לפתח את מרכז ענב שמייצרים עוגנים ומביאים חברות, מחברות קטנות עד חברות גדולות של 100-150 דונם לשטחים. זה בסוף מה שנותן גם תעסוקה, נותן לך גם הכנסות, גם מייצר תעסוקה שהיא טכנולוגית וגם דברים נוספים, אבל בסוף היא מביאה לך את היכולת להתעסק אחר כך להשקיע יותר בחינוך, ברווחה, בפנאי, בתרבות. כך לדוגמה, דבר נוסף שעשיתי, בדרך כלל מה אומרים לך? אתה יודע, מרכז ספורט עירוני, מרכז תרבות, נושא של פארק מים, סקייט פארק, כל הדברים האלה, תן לי יזמים פרטים לבנות. לא, בניתי את הכל. עכשיו, מה קורה נדב? בסופו של דבר, כשאתה עושה את זה בעצמך, הכסף נשאר בבית, והוא כן. חוזר להשקעה, תחשוב, פארק מים, כל הכסף שנכנס.
זה תל אביב,
שנכנס,
אני חושב, תל אביב, זה המודל התל אביבי בחלק מהדמעות.
גם, אבל שאתה מייצר עוגן, ואתה לוקח, כך נגיד את מרכז העסקים הראשי, כל הבתי עסק על השדרה המרכזית, שייכים לעירייה.
כך את הגרי שייך לעירייה. אתה יצרת בעצם, השתלת רחוב ראשי, במין תהליך של בדיעבד,
ברור,
נכון?
כן, זה לקחתי בעצם, בכלל הוא נולד בכלל ממאבק שהיה לי עם הירוקים, על איזה פרויקט שבכניסה לעיר, רצו לבנות איזה פרויקט של עמת מים של 1,200 יחידות דיור, כמו איזו חומה סינית. הלכתי, הפרעתי את הבניינים ל-674 יחידות, הרחקתי אותם עם רצועה ירוקה בהתחלה כדי להקעות מה שנקרא את הבניינים, אני קורא לזה הבניינים מהתקופה של עוד ברית המועצות, זה אותו סגנון, ובעצם להביא משהו חדשני. כשהגעתי לוועדה, אז כל הירוקים וכולם אמרו, מה, בכל המקומות מוסיפים יחידות דיור ומוריד. ואז נשלחתי על ידי המתכננת שהייתה אז, בעבודה המחוזית, שאמרה, תכניס לי בפנימה לתוך הקו הכחול את היחידות שגרעת. ככה נולד פרויקט של עירוב שימושים מלא, עם 472 יחידות, עם מסחר, עם הייטק, עם פנאי, עם בילוי, עם תרבות, עם הכל ביחד. עכשיו, בסוף אתה מייצר מרכב, שאתה מגיע אליו, שיש בו הכל. מי מגורם, דרך פנאי, דרך כל מה שצריך, אתה, ככה צריך להיות מה שנקרא מרכז עיר.
אתה יודע, אני גר בתל אביב, יש כאן ראש עיר שמתמודד עכשיו לכהונה שישית.
חמישית או שישית.
שישית. כן. אתה מתמודד לכהונה רביעית.
רביעית, כן.
לא יודע, אתה יודע, מה עוד, אתה מסביר עכשיו במשך דקות ארוכות באמת על כל מה שעשית ב-15 שנות כהונתך. אולי אחת הבעיות גם של השלטון המקומי זה שהתחלופה היא כמעט לא קיימת.
קודם כל זה לא נכון בכלל. אני פעם אחת רוצה לשים את העובדות על השולחן. בכל מערכת בחירות בין 40-50% מראשי רשויות הולכים הביתה. עכשיו, איפה אתה לוקח? אתה לוקח את אלה שנמצאים במקומות, שהציבור נותן בהם את האמון פעם אחר פעם, אבל אין הרבה כאלה. אם אתה לוקח, אני בבחירות הראשונות שלי לשלטון המקומי ב-2013, בסדר, 42% מראשי רשויות הלכו, ב-2018, 50 כל ראש רשות שני שהתמודד הלך הביתה. אז קודם כל, בעובדות זה לא נכון. הציבור לא טיפש. הציבור בתוך הרשויות המקומיות יודע יותר מכל דבר אחר, אם ראש העיר שלו הוא טוב, הוא יצביע לו, לא משנה מאיפה הוא בא, כמה ולמה. הוא יצביע לו כי בסופו של דבר הוא רוצה.
אבל גם ברמה האישית, אני שואל אותך נגיד, בוא ניכנס רגע לדיון שנוגע אליך. מתי, כי כל, שוב, התחלתי בזה שאמרתי, כל הזמן מסתכלים עליך, אומרים, הוא מתחמם, הוא כאילו, בוא רגע, אני מסגר את זה יותר רחב. אתה נתפס, לפחות בעיני הכתבים, ואנשים שככה נמצאים בפריפריה של הפוליטיקה, בתור סמל לליכוד האותנטי, אוקיי? שנעלם בשנים האחרונות. וכל הזמן שמדברים על ההתחדשות של הליכוד, או איזשהו ניסיון לייצר ליכוד חדש, השם שלך מוזכר שם. ואז השאלה היא, מתי אתה הולך לפוליטיקה הארצית?
תראה, אני תמיד אומר שלהיות ראש עיר, יושב ראש המקומי, זה יותר מאשר רוב השרים שיש בממשלה. שיש רק 6-7 תפקידים, שאולי הייתי רוצה אותם יותר מאשר התפקיד שאני עושה. אני חושב שבעת הזאת יש עוד כמה דברים צריך להשלים אותם, ללא ספק, צריך לקבל החלטות, אי אפשר רק להסתכל ולומר מה לא טוב, אלא צריך להיות שם. גם זה יבוא, כל דבר בעיתו, אבל כרגע...
זאת הקדנציה האחרונה שלך ש...
לא יודע להגיד לך.
אתה לא אומר את זה.
למה אני צריך... אוקיי. אני, יש לי תוכניות, יש לי מספר תוכניות שאני עדיין מקדם, אם זה בתוך עיר, מעבר לחינוך ולדברים הרגילים שאני משקיע בהם המון, אז בנוסף, כמובן, מרכז רפואי שכבר רצינו לדרך, על זה איצטדיון גדול, ארנה.
אין לך קבוצת ספורט,
יש לנו קבוצה, אני הקמתי קבוצה לפני 9 שנים, היא כבר נמצאת בליגה א', אולי בדרך לארצית.
בכדורגל? כן. איך, מה? לא, אין ארצית. מי ליגה א' עולים ללאומית?
אז כנראה ללאומית, אבל כרגע הם נמצאים בליגה א'.
מה קוראים אותם?
עירוני מודיעין.
איזה צבע משחקים?
איזה צבע, כחול, מה זאת אומרת.
אוקיי, כחול זה ניטרלי, בסדר, רק רציתי לוודא שלא
צהוב במקרה. לא, לא, לא צהוב, לא צהוב, ממש לא. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, בכל הפרמטרים האלה...
מה, אז אתם מקימים את סטדיון?
אז אני עכשיו כן, אני נמצא בשלב התכנון, כולל המקום, כולל הכל, ואחר כך אנחנו נקים מודולרי, הוא יתחיל קודם כל עם 10,000 מקומות, הוא יוכל לגדול עד 30,000, סביר להניח שמישהו אחר צריך להתעסק, אני מתעסק בהקמת מרכז מורשת לחטיבת הקומנדו. אנחנו מאמצים הרבה מאוד יחידות.
וואלה.
חטיבת הקומנדו, אנחנו מאמצים אותה היסטורית.
הם עכשיו בחאן יונס.
מראש העיר הראשון, שזה היה עוד דובדבן. אחר כך בייחוד, אני, מה שנקרא, עשיתי את ההחזרה של האימות של חטיבת הקומנדו. אנחנו מקים מרכז מורשת, ובסופו של דבר גם אתר גיוס, אתר גיוס שלוחה, שבעצם תהיה במודיעין. צריך לזכור, מודיעין מובילה למעלה מ-13 שנה בגיוס לצבא הגנה לישראל, מיצוי לחימה, מיצוי קצונה, בזמן שגרה זה גאווה גדולה.
זה חלק מהאתוס שלכם?
כן. בזמן שגרה זה גאווה גדולה לעמוד בכל שנה בבסיס מטכ"ל, עם הרמטכ"ל ועם כולם, מקבל את התעודות, מיצוי לחימה וקצונה והכל, גם בנות, גם בנים, בהובלה משמעותית, ובשעת חירום יש לזה מחיר, ושלנו מחיר לא קטן במלחמה הזאת, ו-15 חיילים וחיילות, לוחמות ולוחמים שלנו נהרגו במלחמה, בהגנה על המדינה, אבל בסופו של דבר, אתה מסתכל על הדור הניצחון הזה, אתה רואה אותם?
אני רק, סליחה, אני חושב, אין קשר משפחתי בינך לבין הביבסים.
ביבסים יש קשר מאוד מאוד רחוק, שגיליתי אותו רק אחרי שנפגשתי עם הסבא והסבתא של אבא והאימא של ירדן, והסבא והסבתא של כפיר, ומסתבר שזה יודע, סבא רבא שלי וסבא רבא שלו, של הסבא, זה משהו כזה, זה לא משהו
שבט ביבס.
זה לא משהו שאתה יודע, הייתי יכול לגלות את זה, אלמלא היינו נפגשים, אבל אנחנו זה לא משנה, אני חושב שצריך לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים, אבל מצד שני גם צריך להמשיך את המלחמה הזאת, כי אין לנו ברירה, אלא להביא בסופו של דבר לכך שנוכל להחזיר את השקט לדרום, ואחר כך צריך להתפנות לצפון.
טוב, אני רוצה... תכף אני אגיע לך עוד לבחירות המוניציפליות, כי תשמע, זה דבר מדהים, אנשים לא מודעים לזה, ואנחנו מדברים על זה בעוד פחות מחודש, לדעתי הולכים להיות שיעורי הצבעה היסטורית נמוכים.
תשמע, זה מדהים.
זה תמיד הבחירות המוניציפליות עם שיעורי הצבעה נמוכים. נכון. באזור ה-40%, אני חושב, פלוס מינוס.
כן, תודה.
פעם לדעתי מתחת.
למרות שמודיעין היא יוצא דופן, בדרך כלל היא 60 פלוס, 60-65%. לא יודע להגיד לך פעם.
לא, אבל אני עכשיו מדבר איתך, אבל אני מנתק אותך מהכובע של מודיעין.
אבל אתה יודע, זה מדהים שהדבר שהכי הרבה משפיע על התושב, שזה השלטון המקומי, זה הרשות המקומית, בסדר? הדבר שהכי הרבה משפיע, אנשים לא מוצאים את הזמן.
לא, והפעם באופן מודגש ומובלט, בגלל כל מה שקורה מסביב.
עכשיו גם זה, וגם בסופו של דבר, אני מסתכל ואני אומר, בואו רבותיי, בסוף, אם אתם רוצים שיהיה לכם שלטון מקומי.
לא, אנחנו נגיע לזה, זה בעצם יהיה המסר שלך בסוף למאזינים, הסיפור הזה של הבחירות והחשיבות שלהם, אבל טיפה תן לי בשביל הנשמה שלי גם כמה, בואו רגע שנייה נתחיל את הפרק הזה מהתייחסות אולי לתושב הכי מפורסם בעיר שלך.
מי מהם?
למי אתה חושב שאני מתכוון?
תשמע, יש כמה, לא רק...
אני מדבר על שר המשפטים, על מי אתה?
יש שר המשפטים, יש גם, אתה יודע...
הרב הראשי לישראל.
ראש המוסד לשעבר, הרב הראשי לישראל.
מי יוסי כהן הוא? אוקיי, והרב הראשי דוד לאו, שהיה הרב שלכם.
תראה, מודיעין, לא ספק, היא צנטר מרכזי.
לא, אז השנה היא עלתה גם לכותרות, כי היו שם הרבה הפגנות, כן? מחוץ לבית של יריב לוין. תן לי בכל אופן, כן, אני חייב את ההתייחסות שלך, טיפה למה שקרה כאן בשנה האחרונה.
תראה, עמדתי ודעתי נאמרה בצורה ברורה. אני גם, יצאתי בזמנו, וגם שילמתי מחיר אישי. יצאתי כנגד הרפורמה, שאתה צריך לעצור, ואי אפשר ללכת בדרך שבה הולכים. אתה יודע, אז כולם היו עסוקים בלהשמיט, וגם שילמתי על זה מחיר, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה.
להשמיט בתוך הליכוד.
גם בתוך הליכוד.
כי גם השבטתם את השלטון המקומי.
אנחנו השבטנו את השלטון. אנחנו השבטנו את השלטון המקומי. עכשיו תאר לך, בסדר? שהיינו מוצאים את עצמנו עם שר ביטחון שהוא לא גלנט. מאלה שהיו מוצאים. ואני אומר לך שאחד האנשים שאני הכי הרבה סומך עליהם במלחמה הזאת זה גלנט, שר ביטחון. אני נמצא בהרבה דיוני עורף. נמצא, יושב, רואה, מסתכל. זה מתנהל בצורה מקצועית. ובסופו של דבר זה גם נוסח בביטחון שאותו אני מעביר גם לתושבים שלי. כי בסוף, אתה יודע, נגיד כך דברים שעשינו, מבני מקום, דרך הרבה מאוד החזרת הביטחון.
אז איזה מחיר שילמת על זה?
תראה, בסופו של דבר היו עסוקים בלריב איתי על ועדה מוניציפלית, כל מיני דברים כאלה, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין בסופו של דבר דבר אחד מרכזי. ואמרתי אותו אז ואני אומר אותו גם היום. אתה רוצה לעשות תהליכים של רפורמה, דרך אגב, לא רק במשפטי, בבריאות, בחינוך, אי אפשר לעשות ביום אחד הכל. צריך ללכת בתהליך שהוא מוסכם, שהוא רחב. אמרנו את זה, שבו, תלכו, תתכנסו. אתם...
צריך לדבר עם נתניהו על זה? עם יריב?
יצא לי לדבר עם יריב על זה. דרך אגב, בשלב מסוים, כמעט גם שכנע אותו, גם אני, גם צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, גם ארנון בר דוד, לקיים מסיבת עיתונאים ולדחות מה שנקרא את הדבר הזה עד שהוקם משהו רחב להידברות. ואז הגענו לאן שהגענו. ערב פסח הגענו לזה שהיה צריך לשים מה שנקרא את המחסום, על מנת שיעצרו ויקרו להידברות. ואני חושב שזה נכון. אתה שואל אותי, האם אחר כך...
אבל אחרי זה באו...
החזרה, וזה טעות. זה היה טעות, אבל דרך אגב, הטעות הייתה גם של אלה שישבו שם ויצאו החוצה. היו צריכים לשבת על מנת להמשיך את התהליך. כן, עד הסוף. אנחנו היינו מאלה שהלכנו לנשיא, ברגע הראשון ישבנו, אמרנו נשיא, תיכנס פנימה, תלך לתהליך ארוך ורחב. אני חושב שהיום הוכח דבר אחד, שאם היינו שומרים על התהליך, לא היינו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, שלא תטעה, אם מישהו חושב שבדרך הזאת ניתן יהיה להשיג הסכמה רחבה, גם אחר הבוקר שהשלטון יתחלף זה יגיע לאותו מקום, ולכן צריך לייצר הרבה מאוד קבוצות, שידעו לדבר אחד עם השני, שידעו לייצר קונסנזוס על הרבה דברים, בטח ובטח שאתה מדבר על רפורמה, שהיא נוגעת בהרבה מאוד דברים, ואנשים בחלקם מאוד מאוד נזרים, מפוחדים, וצריך לתת להם מה שנקרא את הביטחון המלא, שהדברים האלה הם לא כדי לייצר משהו אחר. אני חושב שהדברים היו מאוד ברורים, אנחנו שמנו את הדברים, דרך אגב...
אתה אבל באמת, מה דרך אגב, מה?
דרך אגב, זה לא משנה לי, אתה יודע, אומרים לי, מה, שילמת זה מחיר, זה לא מעניין אותי. בסוף אני מסתכל על החברה במדינת ישראל, והחברה צריכה משהו שמאחד, למה אני אומר את זה? כשאני אמרתי את זה, אז הסתכלו עליהם בתמיה.
זה כל הזמן הדיבור עליך.
אחרי שקרה פה את השבעה באוקטובר...
שאתה תבוא עם רוביק דנילוביץ' ועוד ככה ראשי ערים בולטים, ובעצם תהיו מפלגת השטח. ו...
תראה, אתה יודע שרוביק, אני כל פעם, כשאנחנו מסוחרים, בטח ובטח על פרויקטים, על דברים שטור מקומי, רוביק רואה את עצמו סוג של בן גוריון של הנגב. ואני תמיד אומר לו שבאיזשהו שלב אני צריך לקבל את ההחלטה בחיים. אנחנו כרגע עדיין לא שם, אבל כשנצטרך, אז יכול להיות שכן, אבל אתה יודע, בסוף כל אחד עושה לעצמו את החשבון האישי. אני מסתכל, אני אהיה רק במקום שבו אני משפיע ויודע לעשות דברים. לשבת רק כדי לבלבל במוח ולא לעשות שום דבר, זה לא
אני. לא, בוא, ההוכחה היא בעצם העובדה שאתה, ושוב, אני אומר את זה בתור עד ראייה, אתה היית הבן אדם הפוליטי אולי הכי קרוב לראש הממשלה, בטח הבן אדם שהוא הכי הרבה שמח עליו בליכוד לאופרציות. כל פעם שהוא צריך איזושהי אופרציה, הוא היה קורא לביבס. עד 2015 בערך, ומאז זה טיפה התחיל להתפייד, נכון?
כן, תשובה כן. תשובה כן, תראה גם... אתה נמצא במקום אחר, אתה ראש עיר, שבר שאתה מקומי, מתעסק בדברים שחלקם דרך אגב, אתה צריך להתנגש בממשלה. אין לך...
אז על מה, על מה זה, משאבים, על מה זה תקציבים, נפרם הקשר הזה?
אני חושב שזה תהליך מאוד מאוד ארוך. תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל זה משהו שהוא... רק בשביל זה צריך תוכנית שלמה, כדי
לשאול לדבר. יש לנו זמן, הכל בסדר,
חיים,
בוא. תן על קצה המזלג רק, על קצה המזלג מלמעלה,
אני
לא אחור.
אני חושב שבסופו של דבר, בתוך תהליך, שהוא מאוד ארוך, יש עצמאות, עצמאות שאתה יוצא אליה.
ובשביל פחות אוהבים את העניין של העצמאות.
כן, ואנשים פחות אוהבים שאתה, מה שנקרא, נאבק על דברים משמעותיים, שאתה לא מוכן לוותר על עקרונות. ובתוך הנושא הזה, אני חושב שזה, כן, גם בוא נשים גם, זה יש הרבה נשמות טובות שכל הזמן דואגים, מה שנקרא, לטפל שהדבר הזה לא יורד בסדר, וזה בסדר גם.
אבל יכול להיות שחלק מהעניין, זה ברמה הזאת סימבולי, כן? אבל אתה אחיין של דוד לוי. ומה שאני אומר, אתה הליכוד של דוד לוי, אתה הליכוד שכבר לא קיים יותר. היום כשאני רואה את הליכוד עם טלי גוטליב ולוק אלייק, זה, אתה יודע, זה לא הליכוד שלך.
תשמע, אני גדלתי בתפיסת עולם ממלכתית. תמיד תנהג בממלכתיות, גם כלפי, כמובן, הממלכה, גם כלפי אנשים. וכל השיטה הזאת, השיטה של, אתה יודע, כל הזמן להשמיד, זה לא משנה אם אתה אומר, שקר, או מקצת אמת, או כל דבר אחר, אני חושב שעם כל הכבוד, צריך להחזיר חזרה את השמירה על הערכים המרכזיים והמשמעותיים, את השמירה על צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון, בסדר? שאנחנו לוקחים אותה עם כל הכבוד, מדינת ישראל לא תתקיים בלעדיהם.
נכון.
גם הצבא, נכון, בשבעה באוקטובר היה מחדל, אבל הוא היה הראשון להתאושש. אחר כך גם השלטון המקומי, אלה שני הגופים הראשונים שהתאושו ונכנסו פנימה. אם מישהו חושב שאפשר להשמיץ אותם ולקבל פה משהו, הוא טועה טעות גדולה. והוא, בסופו של דבר, רק מוכיח את, את ההפך, שבסופו של דבר הגופים האלה הם גופים משמעותיים, הם גופים שבסופו של דבר מביאים את הביטחון, מביאים את השמירה על ארץ ישראל והמדינת ישראל. לכן צריך לגבות אותם באופן מלא. וכל ההתעסקות הזאת, שהוא אמר כך ואחרת, בסוף, אתה יודע, עם כל הכבוד, אי אפשר לקחת את הגופים האלה ולהתעסק איתם כאילו הם עוד איזה גוף פוליטי, לא. אלה,
תגיד, אז אולי צריך לחשוב כחלק, אמרת שינוי שיטה, שיהיו נציגים שנבחרים ישירות באזורים, כן? שמחצית מהכנסת. אבל יש לי רעיון אחר בשבילך. אם העניין הפדרלי הזה עובד בגרמניה או במדינות אחרות שהן יותר גדולות מאיתנו אולי מבחינת הגודל, כי אנחנו באמת מדינה קטנה, אבל למה לא יוצר כאן גם כן איזה שלטון מבוזר כזה? למה לא לתת מחוזות אוטונומיים? למה לא לשנות כאן איזה משהו? כי אם השלטון המרכזי לא מגיע אליי, אני קטן מדי בשביל השלטון המרכזי שישב בירושלים, אז אולי לייצר כאן איזשהו נדבך בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי.
תראה, צריך בסופו של דבר לקחת, יש במדינת ישראל 259 רשויות מקומיות.
שזה יותר מדי.
זה לא יותר מדי, ממש לא. אם אני לוקח בצרפת, על כל 10,000
צרפת זה 50 פעם ישראל.
על כל 10,000 תושבים יש מועצה מקומית או רשות מוניציפלית. אם אני לוקח בקטלוניה, בכמה מקומות אחרים, זה על פני 12, 13, 14 אלף. רק במדינת ישראל זה על פני 30 אלף, ועסוקים כל הזמן בלנסות, בלאחד את הרשויות מבלי להבין את המשמעות. זאת הבעיה הגדולה. שלא מבינים שבסוף התכלית של רשות מקומית,
אתה רשות שירותים. מאוחדת.
אני רשות מאוחדת, אז בוא אני אקח אותך למודיעין מקבים ראות. מודיעין הוציאה למעלה מ-100 מיליון שקל על איחוד עם מכבים רעות, עוד בשוטף בין 6-10 מיליון שקל בשנה, המדינה לא השתתפה בשקל אחד, המדינה לא הביאה שקל אחד, כי המדינה לא יודעת לעשות דברים עד הקצה. זאת הסיבה שאין אמון, עכשיו יותר מזה אני אקר אותך. האיחוד של מודיעין, האיחוד של מודיעין מכבים רעות, 24 איחודים, בסדר? כמה איחודים נשארו מתוך ה-24, אתה יודע?
פחות מ...
כל השאר ביטלו אותם, באיפה בעיקר? במגזר ערבי, כי הם לא יודעים בתוך התהליך להבין בכלל את המשמעות.
אז היה, כבר אנחנו שוכרים את זה, כי זה העולם של הפרי 7 באוקטובר, אז זה כבר נראה מטושטש, הסיפור הזה של חוק הארנונה, כן? שהרשויות החזקות צריכות עכשיו לסבסד רשויות שמתנהלות בצורה מופקרת. למה?
תראה, קרן הארנונה, זה אבסורד.
כי זה רשויות שהן עוזרות לממשלה?
זה אבסורד, זה האבסורד הכי גדול של ממשלה שהיא מנותקת. אוצר של מדינת ישראל שהוא מנותק. עכשיו, אתה יודע, בסוף אנחנו מייצרים עוגנים כלכליים. נתתי לך את הדוגמה של מודיעין, שאני הגעתי שני בניינים. שני בניינים, כלום לא. את הכל עשיתי במועדיי.
ואז לוקחים לך.
עכשיו, לפני כן שפנינו, אתה יודע, הזמנתי בזמנו, אז פועד היה שר התמ"ת. הזמנתי אותו, עליו השלום, הזמנתי אותו לסיור, הוא לקח אותי הצידה ואמר לי בערבית, ככה, עיראק, אמר לי, הבניני, אמר לי, תזכור דבר אחד, אף אחד מהם לא ייתן לך שקל, אם לא תלך לבד ותעשה את הכל. צא לדרך, תרוץ לבד, הם לא יתנו לך כלום. וככה יצאנו לדרך, קמתי מנהלת, עברתי בית בית. דלת דלת של חברה חברה, דפקתי להם בדלת אחד לאחד, ישבנו עם אחד אחד כדי לפתח ולעשות, בסופו של דבר הגענו לאן שהגענו.
ואז לוקחים
לך. כשאתה מסתכל, ואתה רואה את אותם פקידים, שבאים.
אתה הולך לפקידים, כאן זה לא שלהם... פקידים, כאן זה שר האוצר.
זה גם זה... השר, בוא, זה גם הפקידים וגם השר, כי התוכנית הייתה קיימת את שרי האוצר אחרים. גם אצל כחלון והוריד אותה, וגם אצל ליברמן והוריד אותה, וגם ישראל כץ והוריד אותה. בסופו של דבר, זה שילוב שפקידים מבינים שיש איזשהו תכלית, מה בעצם מייצרים לאנשים? אומרים להם, חבר'ה, אתם לא צריכים לפתח שום דבר. אתם צריכים בעצם לעצור, ולהיות מה שנקרא בינוניים ומטה, זה תפיסת עולם מובדת.
שסיבור זה בזה, במקום משרת את הרשות החרדיות.
הרי,
סתכל,
הרי...
תגיד לי מה הפער בין מודיעין למודיעין אלית, אתם אולי 2 קילומטר קו אווירי.
לא, 15 קילומטר.
בסדר, לא, זה כן. הקצנתי. אבל איפה אתה ואיפה הם?
בסדר, כי בתפיסת עולם, לא מבינים שאפשר לקראת, אבל ככה בני ברק. בני ברק, אחת רשות חרדית, בסדר? יש לה את כל הבסר וכל האזורים האלה. תשמע, אחת הרשות, דרך אגב, גם היא נפגעת מקרן ארנונה. למה? כי הנוסחה לא יכולה להחליט שהיא מוציאה נכון. ערבים. זה הדבר היחיד שהצליח להוציא סמוטריץ, זה את, את יהודה ושומרון, שזה עכשיו נמצא בכלל בבגץ. אבל אתה מסתכל ואתה מבין שהתהליך הוא עקום. הוא תהליך שלא רק שלא מצמיח, הוא גורם בדיוק ההפך. עכשיו אתה מסתכל על כל התקציב, אז אני מבין שזה מלחמה. ואנחנו מבינים שצריך כל אחד צריך לתת מה שנקרא כתף, וכל אחד צריך לשלם את זה, אבל בסופו של דבר, אתה מצפה שהתקציב, הוא יהיה גם מה שנקרא באוריינטציה רוחבית, והוא לוקח ומייצר את, את החוזקות לרשויות איפה שצריך. והדברים האלה לא קורים, למה? כי כשבן אדם חושב שהוא יודע הכל, והוא לא מתייעץ ולא...
אתה מדבר על שר האוצר.
כן, אז בסופו של דבר אתה מגיע למצב הזה, וואלה, אתה יודע מה? שיבושם לו, בסופו של דבר, אתה יודע, יבחנו אותם על תוצאות. זה לא משנה מה אני אומר, מה אתה אומר, מה הוא אומר, בסוף יבחנו אותם על תוצאות, ולך אני אומר, היינו בממשלות, עם שרי אוצר, כמו כחלון, כמו קץ, כמו אחרים, שידענו לעבוד מרגע ראשון בקופסאות, אם זה תחת קורונה או תחת מבצעים, כדי לייצר את היציבות, גם הם הבינו, את מה שאחרים הבינו, שהשלטון מקומי זה הדבר הכי יציב ועכשיו... והמיידי, שיכול, עכשיו פחות, אבל מה לעשות, תודה, תמיד יש לך עליות וירידות בתוך התהליך הזה בעבודה מול השלטון המרכזי. תראה, אני רוצה לומר לך משהו, למה חשוב שאלת על השלטון המקומי, על הבחירות, שאין אחוזי הצבעה.
בוא, אני אגיד לך משהו, אני עכשיו הולך לעשות סקר מהחברים שלי, חברים שלי, שהם יחסית, אתה יודע, אנשים מודעים, אני אומר להם אחד, אתם יודעים שיש, מתי הבחירות המקומיות?
אין להם מושג.
אין להם מושג.
אבל זה דרך
אגב. ואז אני אשאל יותר חמור, אתם תלכו להצביע? גם אני לא בטוח שהתוצאות...
אז אני אומר, תראה, זו הזדמנות גם כאן להעביר את המסר. כי בסופו של דבר יש שני דברים. אחד, הבחירות בשלטון המקומי לא פחות, אולי יותר חשובות מהבחירות בלאומי. למה? כי בסוף הרשות המקומית היא זאת שמטפלת בחינוך של הילדים שלך, בתרבות, בפנאי, ברווחה, בביטחון.
בחיים עצמם.
בחיים עצמם, במהות. זה צד אחד. הצד שני, אתם רוצים, כדי לא להגיע למה שקורה בכנסת, שאתם מסתכל שמפצלים בכל כך הרבה מפלגות, ואז בסופו של דבר אתה כל כך חלש, אתה כל הזמן עסוק בלרצות את ה... לרצות את ה... את ה
חברי מרכז.
את לא רק את החברי מרכז, את המפלגות ואת המערכות הפוליטיות, במקום להתעסק בדברים הלאומיים המשמעותיים המתאים, כאשר אתה מצביע לראש עיר, יש גם פתק שני. תן לו גם את הפתק השני.
אתה לדעתי, תשמע, מה נגיד סיפור שלך ושראשי ערים חזקים? כי אנשים אומרים, ביבס הוא בטוח ייבחר, כי הוא דומיננטי והוא חזק והכל, ויש את הסיפור של משה לאון, אתה מכיר את הסיפור
ברור,
של משה לאון?
ברור.
משה לאון, זה, הוא היה כאן לפני שנה, הוא התמודד ב-2018, ולא רשם טוב את ה... את ה בוועדת הבחירות, הם רשמו טעות, בלי לרשום למטה את המפלגה, ואי אפשר היה לתקן את זה אחר כך. והוא נבחר ב-2018 להיות ראש העיר, בלי נציג אחד במועצה.
נכון, נכון. נכון, הוא נבחר.
כמה זה מקשה?
בגדול אתה יכול להתמודד גם, לא תקבל מנדט אחד, ואתה
נבחר. כן, ונבחרת, נבחרת.
אתה הופך להיות המנדט הנוסף, זאת אומרת, אם אתה צריך לנהל 19 מנדטים
אבל אתה צריך לנהל, בלי שיש לך חיילים משלך.
אבל בסוף זה צריך להבין, ככל שיתנו יותר קולות למפלגה, מה שנקרא, לסיעה, לרשימה של ראש העיר, המשמעות היא פחות סחטנות פוליטית, זה המשמעות. פחות.
למה, זה קיים גם בעירייה?
ברור, זה קיים הרבה יותר מאשר זה, למה?
כי בסוף אף פעם, כי נדירים המקרים שעירייה, כמו שהיה בטבריה עם רון קובי וזה, זה באמת נדיר שעירייה לא מצליחה להעביר את התקציב ומקימים ועדה קרואה.
תראה, תמיד יש...
בסוף מצליחים
להתנהל. רוב הרשויות יודעות להתנהל ולהעביר, אבל בסוף גם צריך להבין שככל שהתהליך יהיה יותר משמעותי מבחינת ההצבעה והיכולת לשים סביב ראש הרשות, הרשימה שלו יותר גדולה, ככה מול המפלגות האחרות, החלוקה תהיה יותר קטנה, ואז ההתעסקות יותר מקצועית. ככל שאתה מפזר יותר, ההתעסקות יותר פוליטית. אתה צריך לקחת, עכשיו בסוף
אין מה לעשות. אז נגיד ראש עיר שהוא דומיננטי כמוך, ואנשים אומרים גם ככה הוא יבחר, אז אתה יודע, או שהם רוצים לחזק איזושהי רשימה ספציפית שמכירים מהשכונה או מהבית ספר או משהו, או שבכלל לא הולכים להצביע, ואז בסוף אתה יכול לקבל 80% באישי, אבל להישאר
מעט. אתה צודק ב-100%, ולכן צריך לחזק את שני הפתקים, גם את הפתק הצהוב שזה לרשות העיר, אבל את הפתק הלבן שהוא לא פחות חשוב בסוף, תחשבו, תסתכלו, תראו מה קורה, אתם כל הזמן...
אתה לא מאכל, נכון?
לא, 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 אני רץ בחי, חיים במודיעין מקבים ראות.
אוקיי. לא, רק שלא נגיד עצבה חי, זה בכלל איזה יור ועד...
אז אני אומר, אני אומר...
למרות שפודקאסטים זה מחוץ לתחום השיפוט. אני אומר, אז
זה הפתק הלבן, פתק צהוב זה פתק צהוב, זה השם שלך. כן. מול אחרים, ובסוף, ככל שאתה מחזק את הפתק הלבן, היכול שלך נהל...
תגיד, אבל ביבס, בחיית דינק, מה זה? הרי עוד, נגיד, ב-2028, כן? אחרי 20 שנה, מה, יש סיכוי שתרצה עוד פעם?
תראה, קודם כל, ההיסטוריה מוכרה שיש ראשי רשויות, שהצליחו לא מעט, שמטבע הדברים רוצים להמשיך. לך אני אומר, תראה, אני עושה את כל התוכניות בצורה כזאת, שאני ממקה את הקדנציה הזאת, כדי להשלים את הליבה, של הדברים. אני מעריך שבאיזשהו שלב נמצא את עצמי ברמה הלאומית, אבל אתה יודע, כל דבר בעיתו טוב. כרגע אני מתמקד בדבר המרכזי, בתוך העיר שלנו. ואני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה לקחת עיר, גם בינונית, גם בהרבה מאוד דברים שלא מצליחה איתם, להביא אותה למקום שבו היא נמצאת. וכשהיא כל הזמן ממריאה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, משמעותי, ואני לא מתכוון כמובן, לעצור עכשיו לפני שנשלים את המשימה האחרונה.
אוקיי, אז חברים, אנחנו מודיעים לכם, בלי עכשיו לבקש מכם למי להצביע ולשאול אותם איפה אתם גרים, 27 בפברואר, עד שנותנים, בואו, כבר שנה וחצי לא הצבענו, זה הרבה זמן במדינת ישראל, כן? כבר הרבה זמן לא היינו בקלפי, שנה ושלושה חודשים, אז יש בחירות, וללכת להצביע, לדעתי את יודע שאני מביא לכאן כל שבוע, יש לי כאן מוסף, אוקיי, אנחנו מדברים... כן. ואסף זמיר הוא עורך קבוע, לדעתי, אני צריך להודיע לו שדי, נכנסו לתקופת בחירות, ועד ה-28 בפברואר הוא לא יכול להגיע.
קודם כל, אני לא בטוח, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא לא עומד בראש, אבל אתה יודע, זה עניין
אבל של... אבל הוא בפרונט יחסית,
אבל כן. אבל את אסף פגשתי לא מעט, גם בניו יורק, במסגרת משלחת של ראשי רשויות. אני חושב שהוא חידוש מרענן, שחוזר מה שנקרא לזירה המוניציפלית.
זהו, אין הרבה דוגמאות, למרות שיש, יש.
יש, כן. תל אביב גם בו, כל הכבוד, אתה יודע, בסוף תל אביב, ירושלים, חיפה, זה באר שבע, זה רשויות שהן מרכזיות במדינת ישראל, זה שונה, תמיד אני אומר לחברי ראש עיריית ירושלים, בסוף ראש עיריית ירושלים זה יותר מאשר רוב השרים של
הממשלה. זה בטוח, זה בטוח.
תסכות. בליבה שכל העולם מסתכל עליך. לכן כל תפקיד יש לו את הייחודיות שלו, ואני חושב שככל שיבואו, יחזרו ויבואו אנשים יותר טובים למערכת המוניציפלית, ככה נוכל להמשיך לייצר את היציבות של השלטון המקומי, ולתת את השירותים הנדרשים לתושבים.
יפה, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, מכבים רעות, אתה כמו חולדאי כזה, שאומרים, תל אביב יפו. אז אתה אומר, מודיעין מכבים
רעות? מודיעין מכבים
רעות. אוקיי. חיים ביבס, תודה רבה לך, שבת, היה כיף. זה היה פרק 163, אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם עוד מוסף. זהו, תודה רבה, ביי ביי.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.